דף ב' עמוד א' בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, הכל מעריכים ונערכים, נודרים ונידרים. יש לנו פרשת ערכים בתורה ויש פרשה של נדרים. ערך פירושו של דבר קצוב. זאת אומרת, זה לא שווי. זה לא מעניין אותנו כמה הוא שווה. התורה קצבה מחיר. אומרת התורה שאם יש ילד מבין חודש ועד חמש, אם הוא זכר אז זה 5 שקלים, אם זה נקבה 3 שקלים, בשקל הקודש כמבואר. אם זה מבין 5 ועד 20, אז לנקבה 10, לזכר 20. אם זה מבין 20 ועד 60, בנקבה 30, בזכר 50. ואם זה מ-60 ומעלה, בזכר 15, בנקבה 10. את הערך הזה אנחנו נותנים לבדק הבית. אומרת המשנה, הכל מעריכים. כל אחד יכול לבוא ולומר ערך פלוני עליי. אנחנו מבררים בין כמה הפלוני, מסתכלים בטבלה, וכמה שהתורה קצבה, את זה הוא צריך לבוא ולהביא לבדק הבית. כמו כן, הכל נערכים. אדם יכול לבוא ולומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, מבררים את הגיל, ולפי הגיל את זה הוא משלם, את הערך. לעומת הכל נודרים. זאת אומרת, אם הוא אומר דמי פלוני עליי, אז אנחנו מבררים כמה אותו פלוני שווה להימחר בשוק בתור עבד, ואז יש לנו הבדל בין האנשים. כמו כן, הכל נידרים. אדם יכול לבוא לומר דמי עליי או דמי פלוני עליי, ואז אנחנו מבררים כמה הוא או אותו פלוני שווה להימחר בשוק בתור עבד, ואת המחיר הזה הוא משלם. מבאר את המשנה מי זה הכל: כהנים, לוויים, ישראלים, נשים ועבדים, גם עבד כנעני. רק היה קשה לרשי ולתופות לגבי נשים ועבדים, מאיפה יש לו כסף? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, מה שקנה עבד קנה רבו. אומר על זה רשי, אין לכם עמי, ומשלמים לאחר זמן כשנתגרשה האישה או נשתחרר העבד. או כמו שתופות אומר, אם מישהו נתן לו מתנה או לה מתנה על מנת שאין לרבו או אין לבעלה רשות, אז יש לה ממון משלה, או אישה לא נשואה שיש לה ממון משלה, בסדר, בכל אופן כזה, אז הוא יבוא וישלם.
לעבד,
גם
יש לערך בתבלה?
ודאי. אותו דבר.
כמו יהודי רגיל?
זה שאלה יפה. אז תוספות, בסוף דיבור המתחיל נשים ועבדים, אומר תוספות, שאפילו שעבד כנעני שייך אצלנו כדין אישה, לומדים ללה, אז בעצם הדין שלו זה כמו אישה, הוא חייב במצוות כמו אישה. אומר אבל תוספות על דרך השלילה, מכיוון שלא מצאנו שום משנה או ברייתא שנותנת לו ערך לפי דין של נקבה, אז ממנו הוא נשאר בבחינת זכר. אז הערך שלו נקבע לפי זכר, אפילו שהשייכות שלו זה כחיובי נקבה. טומטום ואדרוגינוס. טומטום, אמרנו, זה אותו אחד שהמקום מכוסה, אטום, לא יודעים אם הוא זכר או נקבה. אנדרוגינוס זה אחד שמביא סימנים, אדרון, זאת אומרת יש לו זכר וגינוס, ויש בו גם צד נקבה. הם נודרים ונידרים. הוא נודר כי יש לו כסף. הוא נידר כי יש לו שווי. אז אני יכול להגיד דמיו עליי, הוא שווה להימחר בשוק. הוא מעריך, שוב, כי יש לו כסף, אז הוא יכול לבוא ולהעריך ולשלם. אבל לא נערכים. למה? שאינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית. ומכיוון שאין לו הגדרה לא של זכר ודאי ולא של נקבה ודאית, לא משנה אם אני סובר שהוא ספק זכר ספק נקבה, או שאני סובר שהוא מין שלישי, כיוון שהוא לא ודאי זכר או ודאי נקבה, הוא לא בטבלה, ולכן הוא לא נערך. חירש, שוטה וקטן. חירש, שוטה וקטן זה תמיד הגדרה של אותם אלה שהם עיניו בני דעת. חירש שלנו זה חירש שהוא לא שומע ולא מדבר. הוא שוטה. או שוטה. או הקטן. נידרים ונערכים. אתה יכול לתת את השווי שלו ואתה יכול לתת את הערך שלו. אבל לא נודרים ולא מעריכים, הוא לא יכול לקבל התחייבות. למה? מפני שאין בהם דעת, וכדי ליצור מצב של התחייבות צריך שיהיה לו דעת לקניין, הוא לא יכול להקנות, הוא לאו בר דעת, ולכן הוא לא שייך לא להעריך ולא לנדור.
ושווי של חרש ושוטה זה כמו מה?
כמו שהוא שווה למחר בשוק.
לא, לא, לא הערך שלו, הערכים שלו.
אז אתה שואל, נדר או ערך?
ערך.
ערך יש את הטבלה.
הוא בטבלה כמו בן אדם רגיל?
למה הוא שנה? הוא לא זכר.
לא, אבל הוא שותה.
אבל הוא זכר. התורה לא אמרה, זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל בין ערך לשווי, זה מה שהדגשנו בהתחלה. שווי זה כמה אתה שווה להימחר בשוק. ערך זה לא משנה אם הוא אדם בריא או חולה, אם הוא שווה הרבה או מעט. התורה קצבה מחיר, והמחיר הזה זה ערכו. מבאר את הגמרא, הכל. הכל זה בא לרבות משהו. הכל מעריכים לעיתוי המים, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, לעיתוי מופלא סמוך לאיש. לעיתוי מופלא סמוך לאיש, תוספות מבאר, בין י' ב' שנה ויום אחד, שסמוך לאיש ואינו איש, עד י' ג' ויום אחד. אותו דבר בנקבה, בת 11 ויום אחד, שהיא בעצם נהפכת לאישה רק בגיל 12 ויום אחד, רק אז הוא גדול. הוא מופלא קרי על שם שבודקים אותו, אם יודע להפלות ולפרש לשם מנדר, לשם מהקדיש. ולמה פתחנו בתוספות על אף שרשי אומר את אותם דברים? כי ברשי יש משפט נוסף. רשי מביא מופלא סמוך לאיש בין י' ב' שנה ויום אחד, שהוא סמוך לאיש, ואינו איש עד שיביא שתי שערות. יש ראשונים שלומדים שהכוונה היא בין י' ג' לפני שהוא הביא שתי שערות. זה נקרא מופלא סמוך לאיש. כי מבחינת דין תורה איש הוא יחשב רק ברגע שהוא יביא שתי שערות, ועכשיו הוא מופלא סמוך לאיש. אבל רשי, וכבר השיטה מקובצת, מחק באמת את הלסון הזה ברשי עד שיביא שתי שערות, כי זה לא נוגע לשתי שערות, אלא באותו רגע שהוא בן 12 שנים ויום אחד, גם שהוא עדיין מוגדר כדינית קטן, מאותו הזמן הוא מופלא סמוך לאיש, הוא ברדת. ואם יתברר שהוא ברדת של מופלא סמוך לאיש, אז ההתחייבות שלו מחייבת. ומה זה הכל נערכים לעיתוי מאי? עונה הגמרא, לעיתוי מנוול ומוקש שחין. מנוול זה אחד כזה שהוא מתונף, מאוס. מוקש שחין הוא גם אדם מאוס. אם תברר אותו לפי שווי שוק, אין לו שווי. מי מוכן לקנות מנוול או מוקש? מנוול זה לא מלוכלך. מנוול זה שהוא מייצר תינוף, שהוא דוחה, הוא מעוף. מי קונה כזה דבר מנוול? אדם לא מוכן לקנות, אז אין לו שווי. אבל ערך יש לו, ערך זה לפי טבלה. ולמה הייתי חושב אחרת? עונה הגמרא, סל כדעתה חמינה, היה מקום לטעות ולומר, נדר בערכך, אומרת התורה, דבר על בני ישראל, אמרת עליהם, איש כפלי נדר. בערכך, זאת אומרת התורה הקישה את הנדר לערך. נדר זה שווי, ערך זה טבלה, זה קצבה. אבל הייתי יכול לטעות, כל שישנו בדמים ישנו בערכים, מי שיש לו שווי הוא נערך, וכל שאינו בדמים ומי שאין לו שווי עצמי אז הוא לא בערכים, הוא גם לא נערך. ולכן המסר כמה שמלן, אומרת התורה, נדר בערכך נפשות. כל דהו, זאת אומרת, כל שיש בו נשמה, כל שיש בו נפש, הוא בעל ערך. אז אם הוא בן חודש ומעלה, יש טבלה, ולפי הטבלה, גם כשאשר שווי שוק אין לו. ממשיכה הגמרא ומבררת, מה שכתוב במשנה, הכל נודרים לעיתוי מאי. עונה הגמרא, באמת אין לי משמעות להכל נודרים, אבל אמרתי, הכל נודרים כדי להגיע לדין הבא, הכל נידרים, נידרים מצטריך עליהם. נו, והכל נידרים לעיתוי מאי? אי לעיתוי טומטום ואדרוגינוס, שעל אף שהוא לא נערך, אבל הוא כן נידר, כי שווי שוק יש לו, אבל לפרשת ערכין הוא לא שייך. בהדיה קטנינו זה משנה. ואי לעיתוי חרש שוטה וקטן, שהם נידרים אפילו שהם לא נודרים, בהדיה קטנינו זה המשנה. ואי לעיתוי פחות מבין חודש, שהוא לא שייך בפרשת ערכין, אבל הוא שייך בפרשת נדרים, יש לו שווי שוק להימחר כעבד, בהדיה קטני לו, משנה בדף ה' עמוד א'.
הוא יכול להימחר כעבד, הוא פחות מחודש.
אבל לא אפשר למכור אותו בתור עבד.
הוא מגדל כאילו.
לקנות אותו אפשר?
אופציה.
אתה יכול לקנות אותו. זה נקרא נדר. ואילו הוא עובד כוכבים שהוא לא שייך בפרשת ערכין, אבל הוא שייך בפרשת נדרים, בהדיה קטני לו, גם את זה אני יודע. משנה ה' עמוד ב'. עונה הגמרא, כן, לעולם לעיתויה פחות מבין חודש. ותני והדר מפרש. ובא באמת לרבות את הפחות מבין חודש, והמשנה קודם אומרת את זה בתור כלל, ואחרי זה המשנה מפרטת את הכלל. אז הכל זה בא לרבות אותו. ורשי בפירוש הראשון שלו בא ואומר, זה לא רק מבין חודש, זה כל המקרים שדיברנו.
לרבות אותו שמה?
שיש לו שווי, הוא נידר.
מבין חודש?
מפחות מבין חודש. אין לו ערך, אבל הוא נידר. ואז אנחנו באים ואומרים שזה נכון גם לגבי חרש שוטה וקטן, זה נכון לגבי טומטומה דרוגינוס, זה נכון לגבי עובד כוכבים, אבל חד מטרי תלת נקת, אומר רשי בפירוש הראשון. לשון אחר מפרש רשי, שבגמרא בדף ה' יהיה לנו מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, מה קורה אם אדם אומר ערך על פחות מבין חודש, ערכו עליי. מחלוקת רבי מאיר וחכמים. בא רב מאיר ואומר, אין אדם מוציא דבריו לבטלה. הוא יודע שאין לו ערך, אז מה הוא התכוון? שווי, נדר. באים חכמים ואמר לו, הוא מתכוון לערך ואין לו ערך, אז הוא לא משלם. אז הייתי יכול לבוא ולומר שאולי לפי חכמים, כשהוא אומר נדר הוא גם לא צריך לשלם, וזה הדגש במשנה, הכל לעיתוי דווקא את הפחות מבין חודש, עלי בדי חכמים, שאפילו שערך אין לו, ואם הוא היה אומר ערך הוא לא משלם, אם הוא אמר נדר, אז הוא משלם.
איך הוא אומר את הנדר?
דמי פלוני עליי. יש בו בשיטה מקובצת באותיות.
אבל
הוא מביא בשם הראש.
כשבודקים את הנדר, אמרנו שאנחנו בודקים באדם לפי השווי עבודה שלו, נכון?
מי אמר?
לא.
אמרנו כמה הוא שווה להימחר בשוק.
כן. נו, מה, איזה שווי יש ל...
אני לא עוסק במסחר ילדים. הרבה מאוד אגב. תברר, הודו וכולי.
אתם מוכנים לשלם על תינוק פחות מחודש?
כמה אתה מוכן שיש לך ילד בבית?
חדש לו ילדים?
נדר זה כאילו כמה שווי עבודה כאילו, לא?
מה זה שווי עבודה כאילו?
כמה...
כמה שווה להימחר כעבד בשוק? נו. נו.
אז מה שווה להימחר כעבד בשוק פחות?
אז אני לא יודע כמה שווה לך. זה צריך להתייעץ כל אחד לפי מה שיש. יש שוק, נכנסים וקונים. הרבה כסף, אם אתה שואל דווקא. מה פרוש, הוא לא יגדל יום אחד. אז הוא לא שווה כמו בן 20, כי 20 מחר נכנס לעבודה. פה אתה צריך קודם לדאוג להאכיל אותו. אבל אתה יום אחד תוכל להשתמש בו. אז כמה אתה שווה? כמה שהוא שווה, זה הערך. זה השווי. להאכיל זה מטרנה, אגב.
מה, אתה עושה שווי
עתידי?
אתה עושה שווי עכשווי, לא?
שווי עכשווי, מה? כבוד הרב, מה? כשאתה קונה בחוצ'יק בן 20 ואתה רוצה שהוא יהיה מלטש יעלומים, הוא צריך ללמוד? אז עכשיו הוא יכול להיכנס לעבודה או צריך קודם ללמוד? גם הוא יצטרך ללמוד. עכשיו השאלה, כמה אתה מוכן לשלם על זה שאתה בינתיים צריך להשקיע בו? יש שוק, הולכים לשוק, מבררים כמה זה שווה את זה, הוא נותן. בשיטה מקובצת הוא מביא באות יוד בשם הראש, יש לומר דלרבותה. אתה יודע למה הוא מדבר על פחות מבין חודש? כי היה מקום לבוא ולומר שמכיוון שמבחינת ערך אין לו ערך, ולמה? כי הוא נחשב כמו נפל, מי אמר שהוא יחיה? אז הייתי אומר שאולי גם אין לו דמים, וזה המסר שדמים יש לו, ולכן בתור נדר אתה תהיה צריך לשלם. אומרת הגמרא, השתא דעתינא להכי, כבר בוא נברר עוד כמה מקומות שנאמר הכל, מה זה בא לרבות. אומרת הגמרא, יש לנו גמרא,
כשתברר את השווי שלו, מה תברר? תברר כמה יש לו עוד 20 שנה?
כבוד הרב, הולכים לשוק ושואלים כמה שווה לקנות ילד. מה? יש טבעת, מוצר מוגמר, יש זהב. אתה משלם על זהב ואתה משלם על טבעת, נכון? למה אתה משלם על טבעת, אבל אתה רוצה לעשות מזה, על זהב, אבל אתה רוצה לעשות מזה טבעת, עכשיו זה לא טבעת. אבל ביום מן הימים אני יכול לייצר מזה טבעת, נכון? יש לילד גם ערך, יש לו שווי. כמה הוא שווה להימחר? כמה קונים ילד פחות מבין חודש? זה מה שהוא ישלם. אין לכם מה? אומרת הגמרא, מה שיש לנו במשנה במנחות, דף צד ג', הכל סומכין לעיתוי מים. מה זה בא לרבות הכל סומכין? עונה הגמרא, לעיתוי יורש דלא כרבי יהודה. מה קורה אם האבא מת והפריש קורבן? על היורש מוטל להביא את הקורבן לבית המקדש בקורבנות שמוטל על היורש, כי בחטאת יש הלכה למשה מסיני, חטאת שמתו בעליה למיטה עזה, באשם כל שבחטאת מתה בחטאת יראה עד שישראל. אבל אנחנו מדברים עולה שלמים. הדין הוא, מה הדין? האם הוא סומך על אותו קורבן של האבא? הכל סומכים לעיתוי היורש, שהיורש את קורבן אביו צריך לסמוך, ודלא כרבי יהודה, שרבי יהודה סבר שהוא לא סומך. ומה שלמדנו במשנה בדף ב' במסכת תמורה, הכל ממירין לעיתוי ימי, עונה הגמרא, לעיתוי היורש ודלא כרבי יהודה, שיורש בקורבן האבא עליו השלום יכול לעשות תמורה, לקחת חולין ולומר זאת תמורת זו, ועל זה נאמר, ואם המר ימיר והיה הוא תמורתו יהיה קודש. ודלא כרבי יהודה, שרבי יהודה אומר שאי אפשר לעשות תמורה בקורבן אביו. המקור, דתניה, יש לנו ברייתא, יורש סומך, יורש ממיר. רבי יהודה אומר יורש אינו סומך, יורש אינו ממיר. מה הייתה עמד רבי יהודה? אומר רבי יהודה, כתוב לנו בקורבן שלמים, ושמח ידו על ראש קורבנו, קורבנו ולא קורבן אביו. למדתי מפה שעל קורבן של אבא הוא לא סומך, ויליף, והוא לומד רבי יהודה, תחילת הקדש תמורה מסוף הקדש. הרי תחילת הקדש זה כשאני עושה אותו תמורה, עכשיו אני מכיל עליו קדושה. סוף הקדש זה הסמיכה, כי תכף לסמיכה שחיטה. אז השלב האחרון שיש לנו זה הסמיכה. מה סוף הקדש? יורש אינו סומך, כי למדנו קורבנו ולא קורבן אביו. אז תחילת הקדש יורש אינו ממר. ורבנן, מאיפה רבנן לוקחים שיורש סומך ויורש עושה תמורה? כי בפסוק נאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם המר ימיר והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מה זה כפל הלשון המר ימיר? אומרים רבנן, המר ימיר לרבות את היורש, וילפינן סוף הקדש, דהיינו סמיכה מתחילת הקדש מתמורה. מה תחילת הקדש יורש מימר המר ימיר? הסוף הקדש יורש סומך. שואלת הגמרא, ורבנן שהם לומדים המר ימיר ויורש סומך, אז והי קורבנו מה יביד? למה הם עושים עם המיעוט קורבנו שממנו למד רבי יהודה ולא קורבן אביו, יורש אינו סומך? עונה הגמרא, מבא אלי קורבנו ולא קורבן עובד כוכבים, שאם גוי מביא קורבן ישראל לא סומך בעבורו. קורבנו השני שנלמד בפרשה, קירה שמביא ג' קורבנו נאמרו, ותופת לו המאיר הזה, אבל שלוש פעמים נאמר קורבנו, ולמדתי מהראשון ולא עובד כוכבים, קורבנו השני ולא קורבן חברו. אם אחד מינה אותי שליח לסמוך, אני לא יכול לסמוך עבור החבר שלי. ומכאן הגמרא בקידושים לומדת ששלוחו של אדם כמותו, כי יש לנו ג' פעמים שבהם מצאנו שאין שליחות. פעם אחת מצאנו בעגלה רופאה, ביבמה, וכאן לגבי סמיכה. ולכן אנחנו באים ואומרים שבמקום כזה שיש לנו שלושה כתובים הבאים כאחד אינם מלמדים. אבל בכל אופן למדתי מפה שעל קורבן של חברו הוא לא סומך, והקורבנו השלישי לרבות כל בעלי חוברים לסמיכה. זה בא לרבות שאם יש פה חבורה, השתתפו כמה וקנו ביחד קורבן, אז אי אפשר שאחד מבני החבורה יסמוך עבור כולם, אלא כל אחד ואחד חייב לסמוך. אומרת הגמרא, ורב יהודה שקורבנו זה בא ללמד אותי ולא יורש, וקורבנו ולא עובד כוכבים השני, וקורבנו ולא חברו השלישי, אז מאיפה הוא באמת ידע לרבות כל בעלי חוברים לסמיכה? מאיפה הוא יודע שכל בעלי החבורה צריכים לבוא ולסמוך? עונה הגמרא, לפי רב יהודה באמת אין לכן אני. לפי רב יהודה הדין הוא שכל בעלי החבורה יכולים לשלוח את אחד מבני החבורה, זה לא דומה הרי לקורבנו ולא קורבן חברו, כי בקורבן חברו אין לו צד, פה הוא שותף, אז הוא יכול לסמוך עבורם. והנה מאיתלה, ממשיכה הגמרא ואומרת, וגם אם נבוא ונאמר שאכן רב יהודה סובר שאני כן אומר קורבנו, ואכן אני כן אומר שכל בעלי החבורה, כל אחד צריך לבוא ולסמוך, עדיין זה ניתן לדרשה מהפסוק. למה? כי אפשר לומר שעובד כוכבים וחברו מחד קרא נפקי, קורבנו ולא עובד כוכבים, קורבנו ולא חברו, הרי בשניהם הוא לא שייך בקורבן. אז אני יכול ללמוד את זה מפסוק אחד, קורבנו ולא עובד כוכבים כי אתה לא צד, קורבנו ולא של חברו כי אתה לא צד. ואז יתר לאותרי, נשאר לנו עדיין שני קורבנו, אחד קורבנו ולא קורבן אביו, אבל את זה לא יכלתי למעט מאותו קורבנו, כי הרי בקורבן אביו הוא יורש, הוא צד. אז הייתי אומר שאולי הוא סומך ולכן צריך קורבנו ולא קורבן של אביו. ואידך השלישי, לרבות כל בעלי חוברים לסמיכה, שאכן כל בעלי החבורה, כל אחד בנפרד צריך לבוא ולסמוך על הקורבן המשותף. אומרת הגמרא, ורב יהודה, אתה רב יהודה שלומד הרי מסמיכה לתמורה, מסוף הקדש לתחילת הקדש, שאי אפשר לעשות תמורה, אז והי המר ימיר, מה הוא עושה באמת, מה יביד לי? רבנן מהמר ימיר למדו שהיורש עושה תמורה. מה אתה עושה מכפל הלשון המר ימיר? מבא אליי לרבות את האישה. הוא למד מזה שאישה יכולה לעשות תמורה בקורבן שלה. כי היה לי מקום לבוא ולומר שכיוון שהפרשה נאמרה בלשון זכר, דטליה, כמו שהברייתא אומרת, לפי שכל העניין אינו מדבר אלא בלשון זכר, הרי את הפסוק מדבר לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ואם המר ימיר, הכל מדבר בלשון זכר. אז אולי באישה לא שייך בכלל פרשת תמורה, ואם היא אומרת על חולין שזה יהיה תמורה לקודשים, זה לא מתקדש. ולכן, מה סופנו לרבות את האישה? כאילו מאיפה למדנו? מאיפה לקחנו שגם אישה בפרשת תמורה? תלמוד לומר, ואם המר ימיר. ומסביר על זה תוסות, אפילו שאת כל השף וכל התורה נאמרה בלשון זכר, אז למה שם אני לא מחפש לרבות את האישה? אומר תוסות, כי בכל מקום שבתורה יש לנו ענייני עונשין, הביקיש התורה איש לאישה לכל עונשין שבתורה. אבל פה זה לא עונש, אז אולי אישה באמת לא שייכת, ולכן צריך פסוק, ואם המר ימיר. נו, אז אם ככה, ורבנן, ורבנן, מאיפה באמת הם ידעו את הדין הזה של אישה עושה תמורה? הרי ואת המר ימיר הוא לומד כשהאיש, היורש, חייב לעשות תמורה, או רשאי, לא חייב, מותר. זאת אומרת, אסור התמורה, אבל אם הוא עשה תמורה חלה הקדושה ביורש. עונה הגמרא, הפסוק אומר, ואם המר ימיר, המאבב, מהייתור וב, לא כתוב אם, אלא ואם, אומרת הגמרא, ורבי יהודה מה עושה עם הוו? ואם לא דריש, כפי שמבואר בגמרא בתמורה, שרבי יהודה לא דורש וו בדף בית עמוד בית. ממשיכה הגמרא, יש לנו ברייתא, הכל חייבים בסוכה. לעיתוי ימי, מה זה בא לרבות הכל חייבים בסוכה? עונה הגמרא, לעיתוי הקטן שלא צריך לאימו. קטן כזה שכשהוא קם בשינה הוא לא צועק אמא אמא, ולא מרפא עד שהיא באה, הוא כבר חייב מדרבנן במצוות חינוך בסוכה. דתנן, כפי שאומרת המשנה בסוכה בכפחת עמוד א', קטן שלא צריך לאמו חייב בסוכה. שוב, זה דין של חינוך, מדרבנן הוא חייב בסוכה. כמו כן נאמר בברייתא, הכל חייבים בלולב. לעיתוי ימי, מה זה בא לרבות לנו הכל חייבים בלולב? עונה הגמרא, לעיתוי הקטן היודע לנענע. דתנן, אומרת המשנה בסוכה בדף מבית עמוד א', קטן היודע לנענע חייב בלולב. אז מה הוא חייב? מדרבנן, חינוך. ולמה אני מדגיש כל הזמן את המושג חינוך? כי ראיתי ששואלים מה שייך קטן היודע לנענע. הרי המצווה זה לא לנענע, המצווה זה ליטול לולב. אז אם הוא יודע ליטול לולב, הוא היה צריך להיות חייב מדין חינוך. לנענע זה כבר עניין רוחות וכולי, לנו הרבה השגות בזה, אבל זה נספח למצווה. זאת אומרת, אתה נוטל לולב ואחרי הנטילה אתה מנענע, יש קטעים בתפילה שאתה מנענע, אבל הנענוע זה לא המצווה. אבל אם אנחנו באים ואומרים שהכל זה הגדרה של חינוך, אז כתוב פה גם לנו חינוך פירושו של דבר למה שהתורה מחייבת, למה שחזה לימדו אותנו. אל תחנך אותו למה שלא ביקשו ממך. אם אתה עכשיו תחנך אותו לנטול אבל הוא לא יודע לנענע, אז אתה מקלקל את החינוך. כי המצווה בסופו של דבר צורת העשייה זה נטילה פלוס נענועים. אז מתי חייבו אותך לבוא ולחנך אותו? שהוא מספיק בר דעת להבין מה זה לנענע, אז אתה מחויב בחינוך. לפני זה אל תחנך אותו.
אבל אם בן אדם יטול לולב ולא
ינענע, יקיים מצווה. ודאי.
מה
ודאי? ודאי שכן.
יפה, נכון.
נו, מה, מה? אבל צריך לנענע או לא צריך?
צריך לנענע, אבל למה?
אז מה החינוך?
החינוך הוא לנענע, בלי לנענע זה לא חינוך.
מה הצורה של העשייה?
זה לא חינוך.
צריך לנענע או לא?
צריך.
אז אם צריך, אז מה החינוך?
לנענע וגם
לטעול. מצוין.
ואם
הוא
יודע רק לטעול ועוד לא יודע לנענע,
אז הוא לא חייב. אז אתה לא מחנך. אז אתה לא מחנך. אתה עושה הפוך מהחינוך. אתה עושה הפוך, כי מחר מה הוא ידע? לנטול, אבל הוא לא צריך לטעול, צריך גם לנענע. אז זה לא הגיל שלו. אז תמתין, ואתה מפריע. הכל חייבים בציצית. גם זה נאמר בברייתא. שואל את הגמרא לעיתוי מים, מה זה בא לרבות הכל? והתשובה היא לעיתוי קטן היודע להתעטף. דתניא, קטן היודע להתעטף חייב בציצית. אז קטן שיודע להתעטף אתה מחויב אצלו בציצית. מה זה להתעטף? זה כל אחד נהר הנהר ההופשתה, מה שהוא הביא ממסורת אבא. כי הבסיס כפה שתוסות מזכיר, משום זה אמר במועד קטן כל עטיפה שינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה. צריך לדעת איך להתעטף בתלית. תלית זה בגד. אבל כשאנחנו מתעצפים, פירושו של דבר צריך להביא את זה הצפה ולדעת איך לחפל, לקפל אותו. אתה לא מספיק שאתה שם את זה על הראש. יש צורה של עטיפה. אז אם הוא יודע, אז אתה מחויב בחינוך שלו. ואם לא, אתה לא מחויב. תופות בדיבור המתחיל, הכל חייבים בציצית. תופות אומר, אם יש להם תלית. אם יש לו בגד, הוא חייב בציצית. ואם לא, דהיינו מה, ואם לא יוכל לקנות לו, אין חייבים. אם יש לו, אז אתה מחויב להטיל בזה ציצית, יש לו בגד, ארבע כנפות, תטיל לו. אבל אם אין, אתה לא צריך לקנות שיהיה לו. ואז תוספות ממשיך בהמשך, שיש שאלה בגמרא, תוספות מזכיר. דאמר לי, מלכה לרפקטינה, סדינה בקייטה, סדין בקיץ, סרבלה בסטיבה, סרבל בחורף. ציצית מתה עליה. כלומר, וכי אתה מבקש עלי לא תיפטר מציצית כנפרש אתם. אמר לי, האניש תו האפה. אז הוא שאל אותו, מה, מאנישים על מצוות אפה? על ביטול אפה יש עונש. יש עליו עונש, אבל על ביטול אפה. אמר לי, בעיד נריתך עונשים, כן, בזמן של רתיחה בעולם, אם אדם פותר את עצמו, בורח מהאפה, אז הוא נענש על זה. סתם באופן נורמל, אין על זה עונש. אומרת הגמרא מה זה, אומר תופות, היינו דווקא באותם הימים דכל התליטות היו בת ארבע כנפות, עיקרון יש לאותו שמשנה אותו להיפטר. הוא הולך עכשיו ועושה לו זווית עגולה. אז השינוי בעיד נדריתך הוא יענש על זה. אבל בזמן הזה שרוב התליטות פטורים, כמה בגדים אתה מכיר שחייבים בציצית? אז אין עונש למי שקונה, שאינו קונה ארבע כנפות.
דווקא לקטנים אנחנו כן קונים.
ולגדולים?
לא,
אני
אומר לקטנים,
למה קטנים אנחנו קטנים? קונים? אז תראה בעוד תתזיים תתוו מביא בשיטה מקובצת גיליון מי הוא צריך להשתדל לקיים כל המצוות והראיה וכי משה רבינו היה תאב לאכול בפירות הארץ על מה הוא סבא התחנן על מה הוא מרביץ כל כך הרבה תפילות למה הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל לראות נוף לאכול פירות מה חסר לו בחוץ לארץ? אלא מצוות התלויות בארץ. על מה הוא בוכה? כי יש מצוות שאפשר לקיים רק בארץ ישראל. זאת אומרת, הוא מפסיד את האפשרות לקיים מצווה. אומר על זה הראש, וכל שכן מצווה ציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות, ודאי שאדם צריך לחבר אחריה. וזה מבואר על הגוין. הגוין לפני מותו בכה. זאת אומרת, אתה בוחר רבה. ואמר להם, יש מצווה כל כך קלה. שם על הגוף, וכל רגע אתה מקיים מצוות אפר. כל רגע, בלי שום תרחה. אני הולך עכשיו למקום שממנו, אז יש דיון מאוד מעניין, הגוין הרי אמר שיקברו אותו עם טלית, וזה נפסל, סיפור שלם. אנחנו קוברים בלי טלית. יש עדות שפוסלים, אבל רוב העולם נוקט, מביאים את המת עם הטלית ומוצאים את זה לפני הקבר. צריך לדעת גם למה. אומרת הגמרא, יש עוד מקומות שמופיע הכל. הכל חייבים בראייה. יש משנה בחגיגה בדף בית עמוד א', הכל, סליחה, חייבים בתפילין זה ברייתא. ליטוי אמי, ליטוי קטן היודע לשמור תפילין. אנחנו היום הרי לא מניחים תפילין כל היום, כי אנחנו לא יודעים לשמור. קושי בתפילה, צריך לשמור על גוף נקי, שלא יפיח, סחת הדעת, לא להיכנס למקומות המתונפים, לא לגוע במקום, במקומות המחופים. אז לכן צריך להיזהר מאוד עם התפילין. אז ברגע היודע לשמור תפילין, זה טניה. קטן היודע לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין. קטן שיודע, אז אבא לוקח לו תפילין. מה הדנה בזה? כתוב לך, היודע לשמור. קטן כזה שיודע. היום בן 30 ומעלה. זה אינדיבידואלי, מי שיודע. מי שיודע לשמור, היום אנחנו לא עושים את זה כי לא יודעים לשמור, אנחנו בעצמנו לא הולכים כל היום עם תפילין, אנחנו לא יכולים לשמור על גוף נקי. תוספות, שימי לכלל יש תמיד, אביו לוקח לו תפילין, תוספות באמת מאיר, למה זה מטבע לשון שונה מציצית, מלולב? שם לא כתוב לוקח לו. אומר תוספות, וגבי ציצית לא נקט לישנה זה לוקח, אתם מסתם, את הליטי יש לו, מה הולך בלי בגד? וגבי לולב נמי יכול לצאת בלולבו של אביו, לא צריך לקנות בשביל זה. אילא ממשום תפילין דמיהם יקרים שייך בו לקיחה. זה עולה הרבה כסף. אז הוא לא יכול להשתמש בשל אבא שלו. זה התירוץ הראשון. כי אבא שלו בעצמו הולך עם התפילין שלו. צריך לקחת לו. או שזה יקר, לכן שייך פה מושג של לקיחה. ממשיכה הגמרא ואומרת אותה משנה בחגיגה שהזכרנו דף ב'. הכל חייבים בראייה. מי שעולה ברגל ג' פעמים בשנה ולא יראה פני ריקם. צריך לבוא עם עולת ראייה ושלמי חגיגה. לעיתוי אמי, מה זה בא לרבות? לעיתוי אמי שחציו עבד וחציו בן חורין. האחד שהיה עבד לשני אדונים, ואחד מהאדונים שחרר אותו. אז היום הוא חצי עבד וחצי בן חורין. עבד פטור מראייה. למה? להיראות את פני האדון השם. מי שאין לו אדון, אלא השם. אבל מי שיש לו אדון אחר, אין לו מצוות עולת ראייה שלמי חגיגה. חצי עבד וחצי בן חורין חייב. שואלת הגמרא ולרבינה דאמר מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה. אז מה זה באמת בא לרבות? עונה הגמרא, ליטוי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני. אדם שלא יכל להלך ברגליו, כתוב שלוש רגלים בשנה. למדנו מפה שצריך לבוא ברגל, ומי שלא בא ברגלו לא מחויב בעולת ראייה של מי חגיגה. אם מישהו מביאים אותו, נוסעים אותו, זה לא חייב. לא הכוונה צולע, זה כבר מביא בגיליון. בעל שלוש רגליים אין בעיה, אבל שהוא לא יכול ללכת בכוחו. ואז הוא אומר, מה קורה אם הוא היה חיגר ביום ראשון, והברי, נתרפא, נתפשט ביום שני. כלפי מה הדברים אמורים, יש נידון בגמרא בחגיגה בדף ת' מחלוקת רב אוישיה ורב יוחנן. מה החיוב? החיוב הוא ביום הראשון. מי שבא ביום הראשון חייב להביא עולת ראייה של מי חגיגה. אם הוא לא הביא ביום ראשון, יונתן, אז הוא יכול להביא ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, ביום חמישי, ביום שישי, ביום שביעי, תשלומים ליום ראשון. או ביום שני זה תשלומים ליום ראשון, וביום שלישי זה תשלומים על יום שני, וביום רביעי זה תשלומים על יום חמישי. ולכן אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר רב הושיעא, שם בחגיגה דף ת' דאמר כולן תשלומים זה לזה, אז שני זה לראשון ושלישי זה לשני. אז אם עכשיו הוא נתרפא ביום שני, הוא חייב בעולת ראייה של מי חגיגה. אז זה בא לרבות שגם הוא חייב. אלא למאן דאמר כולם תשלומים לראשון, וביום ראשון הוא היה חיגר והיה פטור. אז לעיתוי אמי, אז מה זה בא לרבות באמת הכל? עונה הגמרא, לעיתוי יסומה באחת מעיניו. ודלא כהי תנא. בא לרבות כי יש תנא שסובר שסומה באחת מעיניו, אז הוא לא יכול לבוא ולראות. צריך לדעת מה יהיה מי שיש לו משקפיים, הוא יוכל לראות. או שיעשה לייזר. מותר לעשות לייזר? מותר לעשות לייזר?
למה לא?
יש שואל טוב.
ברית מותר?
שאלו את אחד מגדולי ישראל, אם מותר לעשות לייזר. אמר ודאי שלא. שואל אותו למה? למה? כי כשאדם יש לו מתנה מהקדוש ברוך הוא, אסור לו לקלקל אותו. אז מקום שיש קלקול בגופו, אז צריך לסלק את הקלקול. אבל אחד כזה שלא רואה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יוצא לרחוב, אתה יכול להוריד את המשקפיים ולא להיכשל בחטא, אז מה אתה בא להפיץ את המתנה שלך? בכל אופן, הנוגע לענייננו, דתניה, ודלא כהאי תנא, דתניה, יוחנן בן דהוואי אומר משום רב יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה שנאמר, יראה, ואנחנו יכולים לקרוא יראה. עכשיו צריך לדעת, יש שם תופעות שלומד הפוך, יראה יראה, אבל הפירוש הוא אותו הפירוש. כדרך שבא לראות, כך בא לראות. מה לראות בשתי עיניו, כביכול כלפי שמי הקדוש ברוך הוא ראה אותו בשתי עיניו, אז גם להיראות מה שהוא צריך לראות זה בשתי עיניו. וברגע שזה לא נעשה בשתי עיניו, אז הוא לא חייב. ועל זה אנחנו באים הכל לרבות שגם סומה באחת מעיניו, כן יהיה חייב בעולת ראייה. והיא בהתאמה אומרת אגמה, ואם תרצה אני יכול לחזור לתירוץ הראשון. לעולם ליטוי מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שאפילו שעבד פטור מעולת ראייה, שלמי חגיגה, האדון השם ולא מי שיש לו אדון, חציו עבד וחציו בן חורין, כן חייב בעולת ראייה, ולמה? היו דקה של החבין, אבל שאלנו, רבין הרי אומר שהוא פטור, לא קשיה. כאן במשנה ראשונה, כאן במשנה אחרונה, כאן, מה שרבין אמר, זה היה לפני שבית הלל חזרו בהם, ומה שאנחנו מדברים לרבות, זה אחרי שבית הלל חזרו בהם להורות כדברי בית שמאי, כלפי מה הדברים אמורים, דתנן, המקור נמצא בגיטין בממה א' עמוד א', אבל זה מופיע כמה מקומות בשף. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, היו לו שני אדונים, שחרר אותו אדון אחד. עובד את רבו יום אחד ואת הציור אחד דברי בית הלל. אומרים בית הלל אין שום בעיה, אפשר להמשיך הלאה. אלא מה? יום אחד הוא בן חורין, יום אחד הוא עבד. אז יום אחד הוא לעצמו ויום אחד הוא עובד את רבו. אמרו להם בית שמאי תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. לישא שפחה אינו יכול כי יש לו צד בן חורין שאסור בצד שפחה. לקחת בת חורין אינו יכול כי יש בו צד עבד שאסור בצד בת חורין. היא בטל? אז מה הפתרון? שהוא ילך בטל. והלא לא נברא עולם אלא לפריאה ורבייה שנאמר לו תוהו ברא לשבת יצרה אלא. מפני תיקון העולם כופים את רבו ועושה אותו בן חורין, זאת אומרת האדון חייב לשחרר, אבל מה פתאום שאני אזיק אותו? וכותב אותו עבד שטר על חצי דמיו, כמה הוא היה צריך עכשיו לשלם? אין לו עכשיו, מה שקנה עבד קנה רבו, אין לו כסף, אבל הוא מתחייב שכשהוא יעבוד ויחליף כסף הוא יצטרך לשלם את זה. וחברו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, ובית הלל חברו וקיבלו את הטענה של בית שמאי, ואכן גם שעכשיו הוא במצב של חצי עבד וחצי בן חורין, אבל הרי אדון חייב לשחרר אותו, ומכיוון שאדון חייב לשחרר אותו אז הוא כבר בבחינה שאין לו אדון אלא השם. לכן גם רבינה, מה שרבינה אמר זה היה כדעת בית הלל בהתחלה שהוא נשאר חצי עבד וחצי בן חורין, אבל אחרי שבית הלל משנה אחרונה חזרו להורות כבית שמאי שחייב אדון לשחרר אותו, גם שכרגע הוא לא שחרר אותו, הוא פוטנציאל עומד להיות משוחרר. ולכן כיוון שהוא מבחינתנו עומד כמשוחרר, אז ממילא האדון בכזה מקרה הוא יצטרך להביא אותו חצי עבד חצי בן חורין עולת ראייה של מי חגיגה, ועל זה אני אומר הכל לרבות את החצי עבד וחצי בן חורין. בעזרת השם אחר הגמרא תמשיך, הכל חייבים בתקועת שופר לעיתוי ימי, יש לנו ברייתא, לכן על זה הדרך, הכל חייבים במקרא מגילה וכן הלאה.